אנחנו דיברנו עד היום על דברים שלא עברו בישול, ודיברנו על הגדרת בישול ועל כלי ראשון וכלי שני וכלי שלישי ועל עירוי, ואנחנו ננסה היום לדבר על דברים שעברו בישול, כלומר על בישול אחר בישול. זה הנושא שלנו. בואו נראה את המקור הראשון. אומרת המשנה, כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין בשבת. כל דבר שבא בחמין, כלומר כל דבר שהתבשל לפני שבת, מותר לשים אותו בתוך מים חמים בשבת. מכאן עולה שאין איסור בדבר שכבר התבשל. אם זה התבשל פעם אחת, אין יותר איסור לבשל אותו פעם נוספת. זה פשטות הדברים שעולים פה מהגמרא. עכשיו רק דבר אחד צריך לזכור, אנחנו מדברים עכשיו על עקרונות בישול. אני לא מדבר על איך לחמם בשבת, על הפלטה ישר או על כלי הפוך. יש שני דברים. יש קודם כל צריך לדעת, כשאדם רוצה לחמם משהו בשבת, האם זה מבושל או לא. אחרי זה הוא שואל את עצמו, אם זה מבושל, האם יש איזה גזרות דרבנן של שמא יחטא בגחלים, של מחזק המבשל. שתי שאלות נפרדות, ויש איזה שני סימנים אחרים בשולחן ערוך. הנושא שלנו זה סימן שין י"ח, הגדרת בישול. אחרי שנתגבר על שאלת בישול, נצטרך לשאול את עצמנו, באיזה דרך לחמם? מותר לשים ישר על הגז? פלטה, כלי על פלטה, אלה גזרות דרבנן, זה ברי שנון ג', זה עניין אחר שצריך להתגבר עליו. קודם כל צריך לברר האם יש שאלת בישול או לא, האם זה נחשב מבושל או לא נחשב מבושל. אם זה לא מבושל, אז אין אפשרות לבשל בכל מקרה בשבת. אם זה מבושל, יש אפשרות לבשל, רק צריך לדעת איך. מותר בתנור, מותר על הגז, אלה שתי שאלות נפרדות. ולמרות שזה דבר פשוט, אני רואה הרבה פעמים שאנשים מתבלבלים ומערבבים את שני הנושאים האלה ביחד. אז אנחנו מדברים עכשיו על הגדרת בישול. פשטות המשנה כאן, שאין בישול אחר בישול. לכאורה יכולנו כמעט לסיים פה את הנושא, כי אין בישול אחר בישול. אז גמרנו, דבר מבושל, אין בו בעיית בישול. אבל הדבר הזה לא פשוט, בעקבות דברי רש"י במסכת שבת הפלמד ד' עמוד א'. אומרת הגמרא, מפני מה אמרו אין תומנין בדבר שאינו מוסיף הבל? מי שחשיכה גזרה שמה ירתיח. יש לנו איסור שנקרא התמנה, איסור דרבנן. חכמים אסרו להתמין בדבר, כאן מדובר על שבת, לפחות לפי הגרסה שלנו, על דבר אפילו שאינו מוסיף הבל. כלומר, אתה אסור לך לקחת בגדים שאינם מוסיפים הבל ולחסות את הסיר עד הסוף בשבת. למה? גזרה שמה ירתיח. כך דברי הגמרא לפי הגרסה הזאת. יש עוד גרסה אחרת בגמרא, אבל לפי הגרסה הזאת. כשאתה קורא את הגמרא, אתה אומר לצלך, רגע, גזרה שמה ירתיח. כלומר, מה הבעיה בדיוק? בשבת עצמה, כיוון שיש לך מוטיבציה שהסיר יהיה מאוד חם כשאתה מכסה אותו בבגדים, אחרת ההתמנה לא שווה שום דבר. תארו לכם, בזמנו פעם בכלל לא היה פלטה ולא היה זה, אז אנשים רצו לשמור על האוכל מאוד חם. עכשיו שבת, יש לך סיר ואתה רוצה לחסות אותו בבגדים כדי שיהיה חם וישאר הרבה שעות חם. יש חשש שלפני שתחסה את הסיר תבוא להרתיח אותו. מה בדיוק הכוונה תבוא להרתיח? אומר רש"י, גזרה שמה ימצא קדרתו שנצטננה כשירצה להתמינה וירתיחנה תחילה ונמצא מבשל בשבת. רש"י אומר, לפני שאתה הולך לחסות את הקדרה, אתה תרצה שהיא תהיה חמה. אתה תחמם אותה על האש, תרתיח אותה ותעבור על איסור בישול. הקדרה שלך, בישלת אותה לפני שבת, היא התקררה עכשיו בשבת, אתה עכשיו מכסה אותה בבגדים כדי לשמור על החום שלה. לפני הכיסוי אתה תבוא להרתיח את זה כדי שזה יהיה חם ממש, בטעות תבוא אולי מתוך לאט כדי שזה יהיה חם ממש, לכן אסרו עליך להתמין בשבת. כשאתה קורא דברי רש"י האלו, אתה שואל את עצמך, רגע, רגע, מה הבעיה? מדובר על סיר שהתבשל לפני שבת. אם זה התבשל לפני שבת, למדנו שאין בישול אחר בישול. אפילו אם הסיר יתקרר ותחמם אותו בשבת, אין כאן איסור. הרי מותר לבשל דבר שהתבשל פעם אחת. אז מה זה רש"י אומר? שמה ירתיח ונמצא מבשל בשבת. נמצא מבשל בשבת, למה? זה התבשל פעם אחת, לא תעבור על איסור בישול. אומר הראש, ורש"י פירש לאל גזרה שמה ירתיח דרש נצטננה. למדנו שאף בתבשיל שנתבשל ונצטנן שייך בי בישול, כיוון שיש בו משקה. אומר הראש, מדברי רש"י צריך ללמוד ולהבין שכאשר מדובר על נוזל, אפילו שהוא יתבשל, אם הוא יתקרר, הוא נחשב לא מבושל. וכל מה שהמשנה אמרה שאין בישול אחר בישול, והדע אמרינן כל שבא בחמים לפני השבת שורין אותו בחמים בשבת, היינו דבר יבש כגון תרנגולתא דרבי אבא, דבר יבש, על זה נאמר אין בישול אחר בישול, אבל דבר נוזלי, דבר לך, יש בו איסור בישול אם יצטנן. זה המקור לחלוקה המפורסמת בין לך ויבש בשבת, כי פשטות הגמרא היא לא כזאת, פשטות המשנה שאין חלוקה, אין בישול אחר בישול, אבל בגלל דברי רש"י, ורש"י אומר מבשל בשבת, ולאור תירוצו של הראש, נולד החילוק בין לך ליבש. כדברים האלה יש ראשונים שכתבו מפורש, רבינו יונה והטור, שגם הם כתבו שיש בישול אחר בישול כשנובר על לך. אבל רוב הראשונים לא הסבירו כך. רוב הראשונים חושבים שאין בישול אחר בישול בכלל, בין בלך בין ביבש. תסתכלו למשל בדברי הר"ן לצד שמאל, אומר הר"ן, ולא ידעתי מאין לו, שהרי כל שבא בחמין לפני השבת שורין אותו חמין בשבת, ואף על פי שהוא צונן לגמרי גמור. ולא ידעתי הפרש בין מים מבושלים למבושל אחר, וצריך עיון ובדיקה. אומר, אני לא יודע, לא מכיר, מה ההבדל מלך ליבש? למה שיהיה הבדל בין דבר לך לבין דבר יבש? ובאמת רוב הראשונים לא חילקו, ולדעתם גם מרק קר נחשב מבושל. כך דעת הרמב״ם והרשב"א והרמב"ן והרמ"ח ורוב הראשונים. אנחנו רואים את המחלוקת הזאת ואומרים לעצמנו, מה יכתוב השולחן ערוך? מה הוא יכתוב? אנחנו רואים, טוב, בטח הוא יכתוב שאין בישול אחר בישול גם במרק, כי הרי זאת שיטת הרמב״ם והרשב"א. הרשב"א נחשב מגדולי הפוסקים לדעת הבית יוסף, והרמב"ן, כאילו אופן כללי זאת הגישה של רוב הראשונים, אז לכאורה זה מה שיפסוק. אולי נגיד, אולי שולחן ערוך הביא את שתי הדעות, אולי הביא גם את הדעה הזאת וגם את הדעה הזאת, אבל השולחן ערוך מפתיע אותנו כאן למטה, שין י"ח סעיף ד', תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול אם מצטנן. ואני מילי שיש בו בישול בחר בישול, בתבשיל שיש בו מרק, אבל דבר שנתבשל כבר והוא יבש, מותר לשרותו בחמים בשבת. שולחן ערוך פוסק להלכה את החלוקה בין לך ליבש. יבש, אין בישול אחר בישול גם כשזה קר. דבר לך, אם הוא יתקרר, יש בו איסור בישול מדאורייתא. השולחן ערוך לא הביא בכלל, לא יודעת הרמב״ם והרשב"א והרמ"ן ורוב הראשונים, לא הזכיר אותם, פסק בצורה ברורה, בסכינה חריפה, בצורה חד משמעית, יש איסור בישול דאורייתא בדבר לך שיצטנן. וזה דבר שהוא פלא, וברור הלכה קצת דן בדבר הזה, אבל כך פסק השולחן ערוך. אז אם כך, להלכה אנחנו פוסקים, שיש איסור דאורייתא בדבר נוזל, שיצטנן. אנחנו עוד נחזור לדברים. אני רק רוצה לפני זה להגיד מה באמת הסברה לחלק בין לך לבין יבש. עכשיו יש מקום להאריך הרבה בדבר הזה, ואנחנו לא נאריך, נאמר בקצר. דבר ראשון, דבר אפשר לומר שאיסור בישול עיקרו ביצירת אוכל על ידי חום, והכשרה דבר לאכילה על ידי חום. ויש הבדל גדול מלח ליבש. רוב האנשים יאכלו דבר יבש מבושל גם אם הוא יהיה קר. בוא נאמר, אם הפלטה התקלקלה בשבת, אין פלטה, ייתנו לכולם לאכול שניצל קר ויסתדרו עם זה, יסתדרו, יאכלו שניצל קר. אבל דבר נוזל, מרק, אוף, לא יגישו. אם תתקלקל הפלטה, לא יגישו. בנוזלים, בדרך כלל, החום הוא חלק מהבישול. חלק מהבישול בשביל בני האדם, בנוזל, זה החום. ולכן, כשהדבר לא חם, מרק לא חם, הוא כאילו מאבד את עיקר עניין ההכשרה שלו לאכילה. לעומת זאת ביבש, גם כשזה קר, זה בעל משמעות. אפשר להסביר בצורה אחרת, וזה יותר בצורה הכימית. יש הבדל גדול בשינוי הכימי. דבר יבש, כשהוא מתבשל, עובר תהליך שינוי כימי. השינוי הזה נשאר אותו דבר גם כשהוא מתקרר. המולקולות לא חוזרות להיות כמו שהיו קודם. אחרי הבישול זה השתנה משהו בפנים, אבל עכשיו זה נשאר. לעומת זאת, כאשר מדובר על דברים לחים, אז אומנם יש נקודות אולי שנשארות, במיוחד זה מעורבב לח ליבש, אבל החלק המרכזי במרחק בין המולקולות חוזר למה שהיה כשהוא מתקרר. וההתרחקות של המולקולות, ההתקרבות שלהם, הדבר הזה חוזר למה שהוא היה. אז יכול להיות שיש כאן איזה משהו שההגדרה של השינוי הכימי נעלמה מהנוזל, ולכן הוא נחשב לא מבושל. עכשיו, יש מקום להאריך בסברות האלה, ויש מקום לדון בזה, ולמרות שתגידו, חזל, לא היה להם מולקולות, לא הכירו, אבל הם היה להם חוש טבעי. אתה רואה שדברים מאבדים את זהותם או נשארים בזהותם, שיש משהו שהוא השתנה. בואו נעבור לעמוד הבא. אני כאילו עובר עכשיו לפרטי הדין, מה נחשב להצטנן, אבל באמת זה לא רק פרטי הדין, אנחנו נראה שיש כאן משהו מהותי, עקרוני, שקשור ליסוד הדין. מה נחשב להצטנן? באיזה רגע אני אומר שהמרק התקרר, התקרר, אני אומר עכשיו הוא לא מבושל. זה ממש השלכה, הלכה למעשה, לדעת מתי הדבר נחשב לא מבושל. אז השולחן ערוך כותב, זה נכון. השולחן ערוך כותב, תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש לו משום בישול אם נצטנן. הוא לא מסביר מה זה יצטנן, אבל בסעיף ו' אומר השולחן ערוך, שנתחד ו', מקור ת', כלי שיש בו דבר חם שהיד סולדת בו, מותר להניחו בשבת על גבי קדרה התמונה. השולחן ערוך מדבר על יד סולדת. יד סולדת. אם זה ירד מיד סולדת, אז יהיה בדבר איסור. המשנה ברורה מסביר כאן במקור י', אם נצטנן, היינו שאין היד סולדת בו. אף אם הוא חם קצת עדיין, אבל אם היד סולדת בו, אף שנצטנן מרתיחתו לא שייך בבישול, עוד בכלל רותח הוא ואין מישהו אחר בישול, לכל זה הוא דעת המחבר. אז דעת השולחן ערוך שברגע שזה ירד מיד סולדת, זה נחשב לא מבושל. מה זה יד סולדת? זאת שאלה מכשילה. מה זה יד סולדת? נכון. אז יד סולדת כאן זה אזור 70 מעלות, 71, זה לא 45. כי 45 זה כשאתה רוצה בשבת לבשל, אומרים לך, תשמע, תחמם עד 45, מעל זה אתה לא יכול, אבל כאן זה לכיוון השני. כאן זה לחום, אנחנו לא בטוחים מה זה יד סולדת. יד סולדת זה בין 45 ל-70. אנחנו מחמירים לשני הכיוונים. ברגע שזה ירד מ-70 מעלות, אז אנחנו חוששים שכבר אין הצולדת לעניין הזה, וזה ייחשב לא מבושל. זאת שיטת השולחן ערוך. אבל הרמ"א כותב, ויש מקילין לומר, וכל שאין נותנו על גבי האש או הקירה ממש, רק סמוך לו. אפילו נצטנן מותר, ונהגו להקל בזה, אם לא נצטנן לגמרי. הרמ"א כותב, שכל עוד לא נצטנן לגמרי, כל עוד זה חם קצת, הרי שזה נחשב מבושל. הרמה מקל, אפילו אם המרק ירד מיד סולדת, הוא חם קצת, הוא נחשב מבושל. אז קודם כל, לפני שממשיכים, רק הלכה למעשה בעניין הזה. ספרדי מוריד מרק בשבת, והוא מתכוון להחזיר אותו לפלטה. הוא צריך להיות בלחץ. מהר, טק 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 להוריד, להחזיר, כי אם זה ירד מ-70 מעלות, זה כבר לא מבושל. אשכנזים היוצאים ביד רמה, יכולים להוריד מהפלטה, לשיר זמירות שבת, בנחת, כל עוד זה חם קצת, אפשר להחזיר לפלטה. זה לא קורה הרבה שאשכנזים מקלים, אבל זה קורה לפעמים. אז כאן אשכנזים מקלים, זה כולה מאוד חשובה. אשכנזים מקלים, נוזל שיצטנן, כל עוד הוא חם קצת, הוא עדיין נחשב מבושל. אם מותר להניח או אסור, זאת שאלה שקשורה לרשון ג' לעניין של גזירות דרבנן. אנחנו נראה שיש כאלה שמתירים, יש עשרים, תלוי באיזה מצבים, ואם אתה מחזיר על פלטה של שבת, זה בוודאי יותר קל. אז יש מקרים שאפילו מותר יהיה להניח ולהחזיר על הפלטה, כי זה לא על אש, אלא על פלטה, וזה בעזרת השם נדבר בענייני חזרה ושיעה. מוריי ורבותיי, מה הסברה של הרמה? למה הרמה הקל? ואמר ש... אפילו ירד מיד צולדת. לכאורה שולחן ערוך יותר הגיוני. יד צולדת זה השיעור שאנחנו יודעים שאם אתה מבשל מים מכלום, ברגע שזה יגיע ליד צולדת זה יחשב למבושל. אז אם זה ירד מיד צולדת זה נחשב לא מבושל. מה הסברה הזאת שלא נצטנן לגמרי? מה הרעיון של הדברים האלה? בעל איגלי טל טוען שדעת הרמה היא שאם אתה רוצה לחמם משהו מאפס, באמת, רק שזה יגיע ליד צולדת, זה יחשב מבושל. אבל אם דבר היה מבושל כבר, אז אפילו שהוא ירד מיד צולדת, הוא לא פקע מתורת בישול, כל עוד לא נצטנן לגמרי. אז אומר, יש הבדל באמת, אם דבר לא מבושל בכלל, הוא צריך להגיע ליד צולדת. אבל אם דבר כבר היה מבושל, יש לו מעמד אחר, יש לו כבר שם של בישול, ואפילו אם הוא ירד מיד צולדת, הוא עדיין נחשב מבושל. משל למה הדבר דומה? יש אנשים שעמלו שנים רבות לקבל תואר דוקטור. שנים. הרבה זמן לקחת. אחרי שהם קיבלו תואר דוקטור, במשך השנים הם כבר שוכחים. לא עוסקים בזה. יכול להיות שעברו 20 שנה, הם לא זוכים כלום. הם עדיין נשארים דוקטור. להוריד תואר זה מאוד קשה. לתת תואר, קיצור, עד שאתה מקבל את התואר לוקח זמן. להוריד את התואר למרות שאתה עכשיו כמעט לא יודע כלום. כן, דוקטור. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה אותו רעיון. ליצור שם של בישול צריך להגיע ליד צולדת. אבל להפקיע אותו מתרד בישול כיוון שהיה מבושל קודם, אז אפילו אם הוא ירד מיד צולדת, כל עוד הוא ראוי, חמימות קצת, זה נחשב מבושל. זאת שיטת האיגלי טל. אבל החזון איש הבין אחרת, ודומה שהרבה יותר פשוט להסביר כדעת החזון איש. דעת האיגלי טל היא טובה בלמדנות, אבל לא יודע אם זה מתיישב על הלב כל כך. החזון איש אומר חידוש גדול, אבל יכולה זה פשטות הדברים. אומר החזון איש, וכתב הרמה, דאנה נוהגים להקל כדעת הרשב"א והר"ן, דאפילו בדבר לחן בישול אחר בישול אף שנצטנן, אלא שאין לנו מקלים אלא ולא נצטנן לגמרי, מפני שיבואו להקל בחיים לא נהגו להקל וצונן שאין חמימותו ניכרת. חזון איש אומר כאן דבר מדהים. הוא אומר, הרמה פוסק להלכה שאין בישול אחר בישול גם בלח. הוא פוסק כדעת הרמב״ם והרשב"א והרמב"ן, כדעת רוב הראשונים שאין בישול אחר בישול גם בלח. זאת פסיקתו. ולכן הוא מקל למרות שזה ירד מיד צולדת. תגיד, רגע, רגע, אם זה כך, אז תקל גם כשזה קר לגמרי. אומר החזון איש, לא, בזה הוא לא מקל. למה? כי בנוזל לפעמים קשה להבחין אם זה נוזל שהתבשל ורק התקרר, או שהוא לא יתבשל בכלל. תיקח מים למשל. קשה לדעת על מים, האם זה מים שהם קרים והם לא מבושלים ומעולם לא יתבשלו, או שזה מים שיתבשלו ויתקררו. אם אנחנו נתיר לשים מים שיתבשלו ויתקררו, אז בטעות אדם יבוא לשים מים שלא יתבשלו בכלל. לכן כסימן צריך שיהיה חם קצת עדיין. דברי החזוני שאלה הם משמעותיים מאוד מאוד מאוד, כי לפי הדברים האלה יוצא שלפי הרמה, למרות שאנחנו מחמירים שיהיה חם קצת, אבל זה הכל ספק דרבנן. גם אם זה קר לגמרי, לפי השולחן ערוך זה ספק דאורייתא. לפי הרמה זה ספק דרבנן. אם זה ספק דרבנן, יש מקום להקל הרבה יותר בכל המקרים ובכל הספקות. למשל, אחד המקרים, יש אנשים רוצים לאכול מרק בשבת, ויש להם גוי בבית. הם אומרים לגוי, בוא תשים מרק, תחמם בשבילי על הלטה בשבת על האש, האם מותר להם? אם חימרו מרק בשבת זה דאורייתא, אז אסור להגיד לגוי בכל מקרה. אתה לא יכול להגיד לגוי, יש איסור שבו דרבנן להגיד לגוי. אם זה איסור דרבנן, אז יש מקום להקל לצורך סעודות שבת, כי אז איסור אמירה לגוי זה דרבנן, חימום הרק נוזלי עיקר זה דרבנן, ושבות דשבות לצורך מצווה יש מקום להתיר. ובאמת נחלקו הפוסקים בדבר הזה. המשנה הברורה והביאור הלכה, כן אותו אחד כמובן, מקור י' ג' ות' ו' אוסר. הוא כנראה מבין לפי סברת העגלי טל. הוא מבין שזה ספק כנראה דאורייתא, והוא אומר שאסור, למה? לאחר שהושק אפילו על ידי נוידי אסור, יש בזה חשש בישול, אם יש בזה בישול דאורייתא, אתה לא יכול לעשות על ידי גוי. אז אנחנו אוסר כאן מקור י' ג' למקור ת' ו'. לעומת זאת, הנשמת אדם, מי זה הנשמת אדם? החיי אדם, או החוכמת אדם, או הבינת אדם, הלא הרב אברהם דנציג, הוא כותב להקל, כי הוא הבין בדומה לחזוניש, וגם החזוניש כותב להקל, לחמם הרק על ידי גוי בשבת. הדבר הזה יכולות להיות נפקמינות בעוד מקרים, ובעוד ספקות, שעליהם עוד נדבר בעזרת השם. הפלא הגדול, אני רק אומר בסוגריים, שכשבאים הלכה למעשה, בכל הספקות של רוב, יבש, אנחנו נדבר על כל ההגדרות, מה נקרא לך, כי אלה השאלות הפרקטיות. אנחנו דיברנו על הכלל, אבל כשאתה מגיע בשבת בבוקר, יש לך לא נוזל ויבש. יש כל מיני דברים שהם גם נוזל, גם יבש, כל מיני שצריך לדון עליהם, שזה בעזרת השם נדון הפעם הבאה. אחד הדברים שהוא פלא קצת, שבפועל יש ספרדים שבאמת מחמירים בזה, אבל יש הרבה ספרדים שמקלים בזה יותר מאשכנזים, למרות שלכאורה מי היה צריך להקל יותר? אשכנזים. ההבדל העיקרי הוא שלספרדים היה את הרב עובדיה. אז הרב עובדיה ידע איכשהו לעשות ספייק ספייקה במקומות שונים, ובסופו של דבר להביא את הספרדים דווקא לכולה בעניין, אבל הדברים האלה בעזרת השם בשיעור הבא.